אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. אז ענה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו ממשיכים במעקב שלנו אחר המחאה החריפה נגד החלטת שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל בקטגוריות התרבות, הרוח והמדע ולהחליפם בפרסים שיוענקו רק לגבורה אזרחית וערבות הדדית. אמש שוחחנו עם נשיא האוניברסיטה העברית הפרופסור אשר כהן אודות ההחלטה של ראשי האוניברסיטאות לקיים במוצאי יום העצמאות בדיוק בזמן שידור פרס ישראל של קיש, אירוע הצדעה למדע, לרוח וליזמות הישראלית. הבוקר נספר לכם על התקדמויות בנושא. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם השר קיש ושוחח איתו אודות החלטתו לבטל את פרס ישראל. לאחר הפגישה פרסמה דפנה ליאל בחדשות 12 שמסתמנת פשרה. ביום העצמאות יוענקו פרסים בתחום הגבורה והערבות, כמו שרוצה השר קיש, ובמקביל השר יכריז על זהות קלות וחתני פרס ישראל שנבחרו בתחומי המדע, התרבות והרוח, והפרסים יוענקו בטקס צנוע יותר בהמשך השנה. כל זה מתקיים כמובן כשברקע עתירות שהוגשו לבגץ נגד השר. כבר חשפנו בפניכם את דבר העתירה שהגיש עורך הדין שחר בן מאיר לבית המשפט העליון נגד החלטת שר החינוך. הבוקר נספר לכם כי הוגשה עתירה נוספת לבית המשפט העליון. עשרות עותרים חתומים על העתירה, מארגון בשאר, קהילה אקדמית למען החברה בישראל, דרך מטה מאבק האקדמיה ועד פורום העסקים של ישראל, ובנוסף עוד כ-80 עותרים בעלי שם, מחתן פרס נובל, הפרופסור אהרון שחנובר, דרך הדוקטור ורד אריאל נערי, פרופסור דן יקיר, פרופסור שייזף רפאלי, פרופסור ליד מודריק, ועוד 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 ועוד. בעתירה הם כותבים לבית המשפט העליון כי החלטת השר פוגעת באינטרסים הציבוריים, ומוסיפים שהתירוץ שלו, כאילו ההחלטה נבעה כתוצאה ממלחמת 7 באוקטובר, הוא נימוק מופרך, כך הם כותבים, שלא נועד אלא לשמש כסות אחר מניעים אחרים זרים לענייני פרס ישראל וזרים לענייני מלחמת חרבות ברזל. בין החותמים הרבים על העתירה נמצא גם הפרופסור סמי סמוכה, פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטה חיפה. הוא נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אתה מבין משהו, הפרופסור סמוכה? אתה מבין מה שקורה בשבועיים האחרונים?
זה פשוט ניסיון נועל של שר החינוך לפשוט לנסות לרסק את הערך המזוקק של מדינת ישראל, הערך של קידום המדע, קידום הדמוקרטיה, כל הערכים האוניברסליים, ולהגיד שהוא נימק בכנסת את הסיבה להשעיה או לביטול חלוקת פרס ישראל השנה, בכך שזה לא ראוי להעניק פרסים בתחומי מדע ודעת בשעה שמתנהלים קרבות וחיילים נופלים. דווקא בגלל שיש קרבות וחיילים נופלים, צריך להדגיש את האחדות שבמתן פרס ישראל, זה האחדות הלאומית והתרומה של המצטיינים במדינת ישראל והכרה בהם. מה יותר טוב מזה? למה זה בכלל נמצא בסתירה כשיש קרבות וחיילים נופלים? לא רואה שום סיבה לזה.
עוד יותר מזה, אפשר ברשותך, פרופסור סמוכה, להוסיף למשוואה הזו ש-24 שעות לפני, כולנו כך מתוכנן, נרקוד ונשיר עם עומר אדם בטקס מדליקי המשואה.
כן. זה גם אחדות ישראל, לא? מה... מה יש סתירה בין הדברים האלה? הוא רוצה לתת בשביל גבורה וערבות, שייתן. הוא יכול להוסיף עוד קטגוריות, אבל אין סתירה בין הדברים.
אתה מדבר, הפרופסור סמוכה.
זה פשוט מעורר כזה זעם. אני שייך לכמה גופים, לגוף בשער שהוא מגן על האקדמיה, והאקדמיה הלאומית למדעים, פרסי ישראל וכו'. זה פשוט מזעזע לשמוע את זה. אבל אני יכול להבין, זה פשוט, זה חלק אינטגרלי של ימין לא ליברלי. ימין לא ליברלי, הוא רוצה לקדם את ישראל כמדינה יהודית בראש ובראשונה, עליונות יהודית לא מידתית, מתנגד לחלוקת הארץ ולפתור את הבעיה הפלסטינית, לקדם את ההתנחלויות, לקדם את הדת, לקדם מגזרים חרדים ודתיים לאומיים וכן הלאה. כל מה שהוא לא אוניברסלי, שהוא מפלג, הוא רוצה לקדם. אז אני מבין, אז זה פרסי ישראל, זה לא, זה אוניברסלי, זה לא דבר שמתאים לו, כי הוא גם אין לו שליטה בזה. אז הוא מנסה להשעות, להסיט וכן הלאה.
צריך להוסיף למאזינות והמאזינים, אם תרשו לי, יעל אודם ושושי חתוקה פרסמו אתמול בחדשות 12 שגם החברים בוועדת פרס ישראל בקטגוריית מדעי הרחיים שלחו לשר קיש מכתב, והם מבקשים ממנו, כמעט מתחננים, הם כותבים במכתב, אנחנו פונים אליך בכל לשון של בקשה, הם מבקשים ממנו להודיע על מי הם בחרו בקטגוריות שהם היו אחראים עליהם, לפחות שאנחנו בישראל נדע מי הם האנשים שראויים לפרס הזה. עוד יותר מזה, במכתב שלהם אנחנו מבינים שוב שהשר קיש פשוט שיקר, אין דרך אחרת להגדיר את זה, כי השר קיש אמר בעבר שהשנה אף אחד לא נבחר לפרס ישראל, אבל במכתב שהם מפרסמים הם כותבים, לאור העובדה שהוועדה שלנו סיימה את עבודתה והגישה את המלצתה לפני יותר מחודש, זאת אומרת יותר מחודש חודש הגישו כבר את ההמלצות, רק לפני שבועיים, שבועיים וחצי, מודיע השר על הביטול הכללי. אז אם אתה מדבר על הפחתת ערך של מדינת ישראל, הפרופסור סמוכה, אולי זה פשוט החלפה של ערך בערך? אולי הערכים של מנהיגי המדינה ב-2024 שונים מהערכים שלך ושל החברים שלך באקדמיה?
בהחלט. הערכים, אני אמרתי על איזה ערכים הם רוצים לקדם, אבל בזה הם הורסים את הערך הממלכתיות של מוסדות המדינה. מוסד של פרס ישראל זה ערך ממלכתי, שזה בוחר, שהשיקולים פה הם מקצועיים באופן טהור, ולא אין פה שיקולים פוליטיים. ואני רוצה לצטט מה שאמרה מירי רגב, אני חושב שזה אולי הכי, בצורה הכי מזוקקת את הערכים של הימין. מה שווה התאגיד, היא דיברה על
עלינו.
התאגיד השידור, אם אנחנו לא שולטים בו. כל מה שחשוב להם זה נאמנות לשלטון. כל מה שהם לא שולטים בו הוא לא טוב. אז מה, זה שוולדמן, אייל וולדמן, הוא רוצה לקבל פרס על חדשנות ויזמות, שזה ערכים אוניברסליים, והוא שייך לתנועת המחאה, אז מה? ואם הוא שייך לתנועת המחאה, הוא לא קיבל פרס על המחאה, הוא קיבל פרס על יזמות ועל חדשנות. אז זהו, כל דבר שהוא לא נאמן להם, שהוא לא תומך בהם, הוא פסול, פסול ביניהם. זה ימין לא ליברלי. אין לי בעיה עם ימין ליברלי, אבל לא ימין לא ליברלי שזה הממשלה הזאת, כל החלקים של הממשלה הזאת הם ימין לא ליברלי. והאויב שלהם זה כל מה שמסמל ומנסה לקדם ערכים ליברליים. זה מוסדות ההשכלה הגבוהה, זה בתי המשפט, התקשורת הלא פוליטית שלא משרת אותם באופן ישיר, וכו' וכו'. כל המוסדות האלה הם פשוט, זה האויב.
מה דעתך, פרופסור סמוכה, על הפרסום של דפנה ליאל אמש, שאולי תהיה מין פשרה כזאת, במוצאי יום העצמאות יגישו את הגבורה והערבות, ויותר מאוחר, בהמשך השנה, בטקס צנוע יותר, כמו שמדגישה דפנה ליאל, יציגו את פרסי ישראל. אתה בכיוון הזה, או שאתה אומר לכו לעזאזל?
אני חתום על העתירה הזאת, אני חושב ש... כל מה שעשה השר הזה הוא פסול בעיניי, וצריך להמשיך בדרך שהייתה עד עכשיו. ואני בכלל חושב על פרס ישראל, צריך פשוט לשנות אותו, צריך להוציא אותו בכלל ממשרד החינוך, צריך להקים רשות נפרדת עצמאית שהיא תנהל אותו, וגם צריך להוציא ממנו את הפרס למפעל חיים. זה לא קשור לקידום המדע והדעת. שיהיה פרס נפרד למפעל חיים ופרס לקידום המדע. שני דברים נפרדים שיהיו עצמאיים ושלא צריכים את הגושפנקה של אדם פוליטי כמו שר החינוך. קיים.
אולי מילה לסיום ברשותך, פרופסור סמוכה, אתה עצמך חתן פרס ישראל, האם במידה והדברים אכן יקרו ככה וטקס פרס ישראל ישתנה לחלוטין, השנה תשקול להחזיר את הפרס שלך?
לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים לשקול להוריד את הפרס, זה היה דברים של העבר, אנחנו צריכים לחשוב על ההווה, להחזיר את הדברים כפו שהם היום, ואנחנו צריכים לשנות את הפרס הזה, להוציא אותו מגופים פוליטיים כמו משרד החינוך. במדינה הזאת כל דבר עובר פוליטיזציה. אין נושא, אין כל עניין, הכל פוליטיזציה, ומשטר לא ליברלי כמו שיש לנו עכשיו, הוא בודק אם המוסד הזה או האדם הזה הוא נאמן לנו או לא נאמן לנו. הם ממנים אנשים שנאמנים, לאו דווקא אם הם ראויים מבחינה מקצועית. זה אנחנו צריכים להיאבק, זה חלק מהמאבק שמתנהל כבר שנים וימשך להרבה זמן על אופיה היהודי של, על אופיה של המדינה. האיזון בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית.
הפרופסור סמי סמוכה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה לך.
תודה לכם.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
נדבר כעת על דנצינגר עצמו, ונדבר על חשיפה מהדהדת של חוקר האומנות הדוקטור גדעון אופרת, שמציף מסמכים רשמיים המגלים שלמרות הכחשותיו, דנצינגר היה חבר בתנועת הכנענים. הכנענים, או בשמם הרשמי, הוועד לגיבוש הנוער העברי, הייתה תנועה אידיאולוגית תרבותית שנוסדה בארץ ישראל בשנת 1939, וביקשה ליצור תרבות עברית חדשה ישנה ולהתנתק מהמסורת היהודית גלותית. כעת מלמד אותנו הדוקטור אופרת אודות מסמכים סודיים מהשנים 1945-1946 שנכתבו על ידי חברי השיניוד. זה השבק של טרום הקמת המדינה שמגלים לנו שלא רק ששירות הביטחון עקב אחרי הכנענים, בעיקר אחרי המשורר יונתן רטוש והסופר בנימין תמוז, אלא מראים בפירוש שדנציגר, שפסלון נמרוד עומד בפתח מוזיאון ישראל, היה חבר בתנועה. הדוקטור גדעון אופרת, היסטוריון אומנות ישראלית, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, לא השארת לי כלום מה להגיד.
אני כל כך שמח שאתה נמצא איתנו הבוקר. אנחנו נדבר באמת כיצד, איך זה הגיע אליך, כל המסמכים האלה, אבל עוד לפני הכל, דווקא השורה התחתונה. האם זה משנה משהו בתפיסה שלנו את דנציגר, עכשיו שאנחנו יודעים שהוא היה כנעני?
להגיד לך משהו? בעצם זה לא משנה, כי אף אחד מהחוקרי האומנות בארץ, האומנות ישראלית, לא שלא האמין לו, אלא באופן, תפסו את נמרוד וכמה פסלים מסביבו, מסוף שנות ה-30, ראשית ה-40, כפסלים כנעניים באופיים. Mm-hmm. כשאני כתבתי עם דורית לויטה את הספר סיפורה של אומנות ישראל, אז יש פרק שאני הייתי אחראי לו, כתבתי אותו אגב יחד עם בנימין תמוז, שהיה עורך, והוא כמעט שכתב את הפרק וכל כך היה בדמו, והפרק נקרא פיסול כנעני, ודנציגר שם מופיע במלוא הודו, כך שההוכחה הזאת היא רק פשוט, איך נגיד לך, כופרת בהכחשות שלו, זה הכל. כי הוא תמיד אמר, אני לא הייתי חבר בתנועה הכנענית, לכל היותר הציג אותי בנימין תמוז, הקרוי אז קאמרשטיין, כן? הציג אותי בפני רטוש, כן? ועל לא יותר מזה.
למה הוא הכחיש? למה הוא הכחיש? למה היה חשוב לו להרחיק עצמו מהתנועה?
תראה, זו שאלה גדולה מאוד, זו שאלה למה כמעט כל חברי התנועה, חוץ מ... לא, כמעט כולם, אם זה יחיאל שמי, שהיה, כן, שטיצברג במקור, שמי, קוסו אלול, שהיה סקורחות במקור, כולם התכחשו לתקופה הזאת, ראו בה משהו מביש, כן, וחיסלו את הפסלים מהתקופה הזאת אם יכלו, ואם לא, הם פשוט מחקו את זה מהביוגרפיה שלהם, כן, בגלל שזו הייתה תנועה שנתפסה כתנועה רוויזיוניסטית, ודאי על ידי השין יהוד, על ידי השירות ידיעות, כן, המשקרת השבק דאז, שין בית סליחה דאז, והם גם שינו את דעתם, הם היו יותר אנשי מפייניקים או אנשי שמאל, כן, מרץ ומה שהיום מרץ יותר מאוחר, אז הם שינויים גדולים, הם עברו מקצה לקצה.
הם התפדחו פשוט, נכון, הדוקטור אפרת?
מה?
הם התפדחו, אלא הם פדיחה מהעובדה שהם היו חלק מהתנועה הזאת.
האמת, כן, תראה, העניין הוא המהפך, קח את בנימין תמוז בלי לפרט יותר מדי. התנועה הזאת שהשימו אותה, ואני מביא את זה גם במאמר, כמי שעלולים תוך כמה שנים להשמיד את כל היהודים בארץ, אוקיי? ושהם מפתחים דעות נאציות, אוקיי? ושבחוברת שלהם הרשמית, שנקראה א', הופיע מאמר שהגדיר את השואה כהתנוונות טבעית של העם היהודי הגלותי החולה, אוקיי? אותו בנימין תמוז, למשל, הפך לימים מאוד קשור לשואה. ועסק מאוד מאוד בתודעת שואה. הם עברו מהפכים האנשים האלה, ולא התביישו בחטאת הנאורים הזאת שלהם, שהיא הותירה רושם אדיר על הציבור בארץ, כמה שהם היו מעטים. האומנות בארץ, כן, התרבות בארץ, כן. רבים הלכו בעקבותיהם.
יש עוד דוגמאות של תנועות תרבות כאלה, שמצד אחד חבריה מתביישים בה, מצד שני דווקא האומנות שהם יצאו במסגרתה, הפכו למרכזיות כל כך?
לא, אני לא יכול לחשוב על זה. אני יכול רק לספר לך משהו מקביל, לא תנועה, אבל כשאני למשל חיפשתי פעם ב-1982 לתערוכה ציורי חלוצים, כן? עשיתי תערוכה בשם דמות החלוץ באמנות ישראלית, ישראל, בבית הנשיא זה היה בכלל. ועברתי בין אצל שרידי הדור ההוא ובני משפחותיהם וכך הלאה. כולם התכחשו, אמרו, לא ציירו חלוצים, אין חלוצים, לא שום דבר. כעבור יומיים שלושה צלצלו, מצאנו בבוידם, יש, ומסתבר שפשוט התביישו בגלל שזה היה לאומי, אתה מבין, וזה היה ספרותי ופלקטי, ואנשים חשבו שמודרניזם ולאומיות לא הולכים ביחד. אז
זה לא תופעה מקבילה,
אבל זה לא שייך. מבחינת שאלתך, אין כמו התנועה הכנענית שכל כך השפיעה על התרבות בארץ.
הם הואשמו החברים בוועד לגיבוש הנוער העברי, זה השם הרשמי שלהם, הם הואשמו בפעילויות טרוריסטיות, אתה חושב שגם דנצינגר היה חלק מהדבר הזה?
תראה, אתה מדבר עם גדעון, מה אני יודע, אני בחור יחסית אליו ילד, למרות שאני היום איש זקן, אבל אין לי שום סיבה ושום הוכחה, וגם במסמכים לא כתוב שתפסנו אותו. עוקבים אחריו. הם חשודים, היחס אליהם היה פרנואידי. עשו מהם הרבה יותר ממה שהם. הם לא חלמו על הקמת תקומה ממלכה כנענית, כמו שישימו אותם. הם לא חשבו להשמיד את היהודים פה. היה להם כל מיני תפיסות אידיאולוגיות על עבריות, על נוער עברי, על צמיחה של תרבות ממזרח התיכון הקדום, קשר למקום, והתנגדות לגלותיות, כן? אז מבחינת, זה מקסימום ששאר היה במרכאות להאשים אותם, אבל טרור, הם לא עסקו בטרור בכלל, בכלל לא, לעולם לא.
הבעיה הייתה, או הבעיה של השלטון המקומי איתם, הייתה בעצם מין, הם תפסו אותם כמאיימים על ערכי היישוב, נכון? הם חשבו שהם הולכים לשנות את כל מה שמנסים לבנות פה.
ממש ככה, בגלל שראו את ההשפעה העצומה שלהם, הם משכו המון בני נוער, המון צעירים, אתה מבין, האידאל הזה, כשתביט על נמרוד, הוא צעיר, הוא אירוטי, הוא חזק, הוא צייד, הוא מחובר לצבע, כן, והוא מזרח תיכוני, הוא צומח מהאדמה הזאת, אתה מבין, אז כל האידאל הזה יכול היה לקסום, פה שהוא עדיין קוסם היום לרבים, אני לא רוצה להיכנס פוליטיקה, כי אני לא במקום, לא במקום הזה מבחינה אידיאולוגית.
דווקא רציתי לשאול אותך, רציתי לשאול אותך, בהקבלה לאז, מה היום, מי היום ב-24 הם התנועה המושכת קהל הזאת?
תראה, לצערי הרב, הסמוטריצ'ים למיניהם, הבן גבירי למיניהם, רוצים כוח, רוצים, כן, יהודי חדש, יהודי חזק, כן, אין להם את העניין של המזרח התיכון הקדום. כי אצל דנציגר וחברה זה היה להתחבר לארכיאולוגיה, להתחבר למוזיאון של קהיר, כן, לפיסול כנעני ודברים כאלה. זה איננו, לא תמצא את זה אצל המתנחלים או המפדל הדתיים לאומיים וכך הלאה, בגלגול המתנחלי.
אבל מבחינת האפיל שלהם.
אבל מבחינת קשר אהבת הארץ, קשר לארץ, קשר לאדמה, תחושת התחדשות של העבריות, כן? כן, אני חושב, במידה רבה, כן.
ועוד יותר מכך, ואני רוצה ברשותך, אם תרשה לי לדבר על אותם מסמכים שהצלחת לשים עליהם את היד.
תן לי רק להוסיף פרט אחד, אולי שיעניין אותך ואת המאזינים. אנחנו מדברים על תנועה הוקמה ב-39, פרוץ מלחמת העולם השנייה. זו תקופה שיש מגמות לאומניות, כן, ברחבי, כמו שאתה יודע,
פשיסטיות, כן?
במערב, בעיקר באירופה, אוקיי? ולימים גם בארצות הברית באיזשהו אופן. אבל אז באירופה, ההיווצרות, עכשיו התנועה הזאת נולדה בפריז, בפריז, בפגישה בין יונתן רטוש למנהיג אחר, שלא הגיע לארץ. והקשר לתנועות הלאומיות, הפשיסטיות, יש זיקה ששמו עליה את האצבע, ולא במקרה המפה היא ראתה בזה פה סוג של איום. אבל סליחה שהסקתי אותך, כן.
עד כמה זה מפתיע אותך, ואולי שוב נוכל לעשות ברשותך, דוקטור אופרת, הקבלה להיום, ל-2024, שהשלטון בולש אחריהם?
מה אני אגיד לך על זה? אני חושב שהשלטון בולש יותר אחרי החברים שלי מהשמאל, מאשר אחרי החברים ההם. אמנם יש אגף היהודי בשבת, אני, אם אתה מדבר על הנערי הגבעות, אני לא הייתי הולך כל כך רחוק ומביא את הכנענים אלא כהקבלה לנערי הגבעות, כן? או לשורפי ילדים ומשפחותיהם בשטחים הכבושים. לא, אבל יש חשדנות. תראה, אני לא חושב שהשלטון פה היום מאוים על ידי הנוער הגבעות. הוא רואה בזה מטרד קשה, שפוגע, אתה יודע, יחסי שלנו עם ארצות הברית, שלא לדבר מבחינה מוסרית כללית. אבל זה סוג אחר, אז הארץ הייתה הרבה יותר קטנה, המחתרות היו באוויר, כן? אצל לחי, כל מיני מחתרות אחרות שיפוצצו את, אתה יודע, את השגרירות הרוסית, כן? ינסו לפוצץ. וכולי וכולי, אז החשדנות הייתה הבאה, הביטחון הבן גוריוניסטי דאז היה חמור, השין בית דאז היה הרבה יותר קיצוני במעקבים שלו. זו אווירה אחרת, תקופה אחרת, כן.
אבל אולי צריך לומר ולחבר שוב את אותו ימין רוויזיוניסטי של הכנענים וההצלחה התרבותית אומנותית שלהם, זה בעצם הרנסנס שאנשי הימין תמיד ביקשו לתפוס את מקומם בשדה התרבות הישראלית, וטוענים כבר עשרות שנים שהם נדחקים הצידה.
כן, רק צריך להדגיש, אנחנו פה נסחפנו קצת, האשימו אותם ראו בהם איזה תנועה רוויזיוניסטית, אבל הם לא היו בעניין של ג'בוטינסקי, קיר ברזל, הם לא היו בסיפור הזה, כן? הם רצו להתחבר לערבים, רצו להתחבר לפלסטינאים, רצו להיות, כן, שתקום פה ממלכה אחת גדולה מפרט והחידקל וכך הלאה, כן, כדי הממלכה העברית, אתה מבין? היה משהו שניתן היה לגשר לסוג של לאומיות רוויזיונית, אבל הם לא היו באידיאולוגיה הזאת. הייתה להם את האידיאולוגיה העצמאית שלהם, את האידיאולוגיה תרבותית בעיקר, יותר משהו פוליטית.
יותר תרבותית מאשר פוליטית, מהצד האחד האשימו אותם ברוויזיוניזם, מן הצד השני האשימו אותם בכך שהם ישרפו את הארץ כולה, כולם ידעו במה להאשים אותם. אני רוצה דווקא אולי לסיום השיחה לחזור אל תערוכה שאתה עצרת, לפני עשור זה היה, נכון?
נכון, 13, כן.
הנמרודים החדשים?
בול.
בול, אוקיי, לא טעיתי. זה מעניין, והיא מעניינת דווקא בעיניי, דווקא היום ב-2024, ובשיחה הזו שבו אנחנו מתנהלים, כי נמרוד קיבל צורה אחרת אצלך.
נמרוד הפך מושא להתקפה, ללעג, לבוז ולפרודיות. כן, קבוצה גדולה מאוד של כ-20-25 אומנים צעירים, כן, יצרו, אגב, לא כהזמנה, הגיעו לזה בדרכם כל אחד.
כן,
כן. נאמר שאם אני אגיד לך שיונתן אופק הצעיר הציב את קרא נמרוד לאיזה פסל של איש זקן, כן, חולה, מקי, אוקיי, עם הבז, עם הציפור על הכתף, אוקיי, ציפור הצייד, או נאמר, שי אזולאי, הצייר, צייר ברית בילה שעורכים לנמרוד, כי נמרוד רואה פה שערורייה, כי הוא היה לא נימול, הוא לא היה יהודי, חלק מהמסר היה אי-יהודיות, אלא עבריות, אוקיי, או בועז ארד, זכרונו לברכה, שהתאבד לצערנו, כן, הציג את עצמו כדמות קרחת, שמנמנה ורדרדה, רכה כזאת, עם טוקי על הכתף מחזיק, במקום החרב של נמרוד מחזיק סכין כדי לשחוט את הציפור. אז רק לתת לך כשלוש דוגמאות קטנות, זאת המגמה, אוקיי? פרודיות, אירוניה.
ואני כמובן חושב על אייל אסולין, כן? שעשה את מוטי במקום נמרוד. נכון, מוטי שישב עליו חתול עם שרשרת חי ולגמרי מדבר את
הכל. מדויק, מדויק. וזה אופייני, מבלי להעריך, כי זה בדרך קצר, זה אופייני מאוד, כי כמה שהכנענים, דנציגר, השפיעו עשרות שנים על גל שלם פה של אומנות, לקרמיקות, לפיסול וכו'. מזה, משנות האלפיים, הדורות של שנות האלפיים, ניתקו מן המקום, ניתקו מן המקומי, כן? יותר גלובליסטים, וגם בהתאם, העניין בלאומיות, או בעבריות, או בכל זהות, ניסד, דהה, ומכאן כל הפרודיות על נמרוד.
פנטסטי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, וזכרו מאזינות ומאזינים, זהו, זה סופי, יצחק דנציגר היה כנעני. הדוקטור גדעון אופרת, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל, תודה, שלום שלום.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
כל הסימנים מראים שההיסטוריה חוזרת, ודור לדור מעביר את החרב כמו במרוץ שליחים. כך כתב המשורר חיים גורי, וכך גם שם התערוכה החדשה של האומן מתן בן כנען, שתיפתח השבוע במוזיאון הנגב לאומנות. הציורים של בן כנען מרהיבים, אין דרך אחרת להגדיר אותם. הם מונומנטליים, הם ריאליסטיים, הם נושאים על הקנבס את צער העולם כולו. כולו. באופן טבעי הציורים רובם, התערוכה כולה, צוירו ותוכננו הרבה לפני טבח ומחדל 7 באוקטובר, אבל גם הדימויים, כמו גם אפילו שם התערוכה, מוכיחים שוב את יכולת האומנות להתבונן ולנבא את העתיד עוד לפני שהוא בכלל קורה. האומן מתן בן כנען נמצא איתי הבוקר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל יקר.
תשמע, זה פסיכי לגמרי שאתם בוחרים שם לתערוכה לפני 7 באוקטובר, והוא צורח את הכאן והעכשיו.
האמת שזה באמת לא נתפס. וכן, אני פחדתי שלא כך יאמינו לנו.
אני מודה שאני שם באזורים האלה.
כן, אבל זה לגמרי, ככה. ו... לזכותי אמר שיש תיעודים לפחות בפייסבוק של עבודות שצורו לפני הזמן הזה, אבל באמת ברגע שאנחנו עלינו עם זה ואז קרה מה שקרה, ופתאום כל הכוכבים הסתדרו בצורה אומנם לא טובה, אבל ככה זה הסתדר. באמת...
אתה יודע, זה לא סוד שאני מעריץ גדול של האומנות שלך, ואני עצמי מוצא עצמי, אחרי 7 באוקטובר, מתבונן בדמויות שלך בצורה אחרת ממה שראיתי אותם קודם, ואני תוהה אם אתה, כאומן עצמו, גם אתה רואה את הגיבורים שלך אחרת.
מעניין, קודם כל תודה. לפני 7 לאוקטובר, אני נעזרתי בהווה שלנו, בדמויות שאני מכיר, לגעת בטרגדיות של העם שלנו, טרגדיות שקרו. השתמשתי בהיום, בהווה, למשל, לגעת בשואה, לגעת בנושאים תנכיים, ופתאום הכל התהפך, ואני נעזר בנושאים, פתאום קרה שדווקא הנושאים, הטרגדיות העבר, עזרו לי לגעת בהווה, אבל הדמויות הן אותן דמויות, כלומר, אני ראיתי בין את הטרגדיה, במין הווה מתמשך, ואני באמת, אין לי, אתה יודע, נבואה ניתנה לשוטים, ואני ממש לא מתיימר להיות נביא, זה לא... אבל זה מה שאני רואה כנראה, אני לא, אתה יודע, קטונתי.
ואולי באמת זה מצדיק את התמה שאתה הולך איתה לאורך כל חייך האומנותיים, והיא התמה שה... העבר, ההווה והעתיד שלנו כעם היהודי הוא עבר, הווה ועתיד שכולו מכות.
אז אני חושב באמת על ה-DNA שלנו, על השרשרת של ה-DNA שלנו, על הסליל הזה, שאחת לכמה זמן על הסליל הזה מחכה לנו איזושהי טרגדיה, וצערי זה מוכיח את עצמו, אנחנו מסתכלים לאורך הדורות, ולא ייחלתי לכך שגם אנחנו בדורנו נזכה לטרגדיה כזאת, אבל הנה אנחנו נמצאים בנקודת זמן הזאת, שכן, שעוד הפעם חווינו את הדבר המטלטל הזה.
אני מסתכל על הציור המרכזי בתערוכה, ציור מונומנטלי, רגעים מרירים של חסד. קשה לתאר אותם, זה הרגעים, מאזינות ומאזינים, שאני מצטער שאני ברדיו ולא בטלוויזיה, כי הייתי מאוד שמח להראות לכם את היצירה המרהיבה הזו. כמה זמן לוקח לך ליצור יצירה כזאת?
הציור הזה היה אצלי על הכאן כבר בערך מ-2021, ושאר ככה לראות את הזמן ואת המשך, ואני מניח שאם רון ברטו שרוצה את ארוחה ידידי לא היה
מכריח אותך
מכריח אותי לעצור, באמת שגם אתמול הוא עצר אותי עוד במוזיאון, הרגשתי שצריך עוד לעשות שם כמה דברים, ואתמול הוא עצר אותי, לא רק עצר אותי אלא גם עצר אותי מלהמשיך לעבוד, אבל זה לוקח זמן, זה תהליכים שמתבשלים איתם, ואין ספק, מאחר וזה ציור שנמשך גם קצת לאחר המאורעות שקרו, אז אין ספק שהם גם איפשהו התמזגו פנימה, גם נתנו עוד איזושהי זווית שנוצקה פנימה.
אתה לא משחרר כמעט כי אלה הילדים שלך, או כי אתה כל הזמן אומר אני יכול יותר?
וואו, זו שאלה טובה, שאלה טובה. א', כן, אני מרגיש שהם סוג של ילדים שלי, וגם כילדים צריך לדעת לשחרר אותם ולתת להם לצאת לחופשי. אבל אתה תמיד דואג להם, אתה תמיד מרגיש שאתה רוצה שהם ילבשו חם ושיהיה להם אוכל, אז אותו דבר, אתה רוצה לדעת שהם מסודרים בכל מקום שהם יהיו, ואם פתאום זה במזון X עם תאורה Y, שזה יעבוד שם טוב, ושהכל, שהם ייצאו לעולם ואיפה שהם לא יהיו, שזה יעבוד, אז כן, וככה זה עובד.
נזכיר למאזינות ומאזינים, שיא התהילה שלך הגיע מוקדם מאוד, וזה בזכות הציורים הריאליסטיים מאוד שלך. נדמה לי שאתה קצת מתרחק מהם, או שאני מתבלבל?
השפה מקבלת אולי עוד זוויות, אני לא מתרחק. נכון שהדברים קצת יותר פתוחים, אבל השפה אצלי כל הזמן מגויסת בשביל לשזור את התוכן בתוכה. ואם עכשיו אני מרגיש שדווקא אני צריך משהו טיפה יותר לוס, יותר משוחרר במכחול, אז זה מה שקורה.
אפילו מופשט, נכון? אפילו מופשט.
זה יכול להגיע לרמות של הפשטה במקומות מסוימים בבד, שפתאום צץ משם הגרעין הראשוני, היולי הזה של הציור. לא הייתי מגדיר את זה כציור מופשט, שאנחנו נסתכל עכשיו על קנדינסקי, אבל בהחלט ניתן פתאום לראות שם איזה משהו מאוד מאוד גולמי.
שלא ראינו בציורים שלך לפני.
נכון, לא ראינו, ואני מודה שלא תמיד חייתי איתו בשלום, וגם אני אולי מתבגר קצת, ומצליח לקבל עוד דברים בתוך היצירה.
אני תוהה אם אפשר להוסיף לתבשיל הזה אולי משהו נוסף, וזה אולי אתה עצמך כבר נמאס לך מהביקורת המושמעת כלפי הציור הריאליסטי.
אתה יודע מה, אני מודה שאני, האוזן שלי היו מאוד רגישות לביקורת הזאת לפני שנים. כבר, בוא נאמר, כבר מתערוכת סיום שלי באורנים אי שם ב-2007. אבל מאז האוזן שלי התקעתה לביקורת הזאת, ואני חושב שהיום הציור הריאליסטי הוא נוכח ובועט ורלוונטי, יותר מאי פעם, לפחות באמנות הישראלית. אני מנסה לשמור על רלוונטיות בעצמי, כן, לגעת בתכנים הפנימיים שלי שהם מושפעים ממשהו בחוץ. הציור הריאליסטי זה הכלי היחידי שאני יכול לעשות את זה. וגם בו, גם אם לא נתתי אף פעם לביקורת הזאת להסיט אותי, אז בטח לא עכשיו.
בטח לא עכשיו. אני רוצה בכל זאת שנדבר, אם תרשה לי, על ציור אחד שכן נוצר אחרי השבעה באוקטובר. כן. ואני רוצה שאתה תדבר אותו, לא אני אדבר איתו. פתוח למחצה.
כן, זה תשמע. אני, כמו כולם, ישבנו בבית, אשתי ואני מול המסך, ושומעים את הסיפורים, ופתאום אתה שומע סיפור על עוזרת פיליפינית, והבחורה שהיא נמצאת איתה, הבחורה הקשישה שהיא נמצאת איתה, יושבות שם בנחל עוז, ופתאום, הייתי אומר, מתדפק על דלתן, אבל לא מתדפק, הוא פשוט נכנס פנימה איש נוח'בה של החמאס. והפיליפינית בתושייה, שהזכיר לי באמת תושיות מסיפורי עבר שאני מאוד מושפע מהם, היא פשוט קונה את חייהן. היא נותנת לה מחבל 1,000 שקלים ושעון זהב, והוא חס על חייהן, שזה גם כן לא ברור. הרי הוא יכל לקחת את הכסף ולראות בהן, הוא יכל לצאת משם ומישהו אחר נכנס, אבל בתוך כל הכאוס הזה יש את הסיפור הזה, ואני פשוט ראיתי את זה בין אירוחי, איך רגע שלפני, רגע של אחרי, משהו שם של האישה הזאת שהגיעה מהפיליפינים, מוצאת את עצמה, כמו אגב עוד עובדים זרים שמתאילנד, אנחנו נחשפנו לסיפורים האלו, מוצאת את עצמה בסיטואציה לא נתפסת, ואני פשוט רואה את זה קורה, ופתוח למחצה, כי יש תקווה, גם בתוך כל התופת הזאת, היו חרירים שתקווה נכנסה דרכן. אז העיניים של הקשישה פתוחות למחצה, הדלת טיפה פתוחה למחצה, יש עוד חרירים של תקווה, של רגעים של גדולה אנושית, של אחווה, של אלטרואיזם, שמופיע אגב לא רק בציר הזה בתערוכה, שיש, תמיד יש תקווה, גם בתוך כל התופת הזאת, ואתה יודע, אני קצת לא נוח לי להגיד את זה, כי אני לא הייתי שם, וחוד שמיתי שם, הייתי אומר איזה תקווה ואיזה נעליים, לא ניסים ולא כפום. אני גם מרגיש, אני מודה שאני מרגיש גם קצת לא בנוח. קטונתי ממקום מושבי, אבל ככה אני לפחות הרגשתי.
אתה הורג אותי, מתן. האמת היא שמזמן לא הרגע. טוב, למה אתה לא מציג הרבה?
קודם כל, כי זה לא היעד שלי. אני מניח שאם זה היעד שלי, אז כל מתודת העבודה שלי הייתה שונה, והייתי מכוונן אל הדבר הזה, וככה הייתי פועל. אני מניח שהעבודות הזה היו שונות לגמרי, אבל אני צריך זמן להקל את הדברים. אני צריך זמן לתת לדברים לשקוע. זה לא, אתה יודע, אני אומר תמיד שהציור הוא קצה התהליך הרבה פעמים. הוא עוזר לי לחשוף ולהוציא מתוך הנפש שלי, מתוך כל הדברים האלה שאני סופג, להוציא אותם החוצה, זה דבר שלוקחים זמן. אני לא בן אדם של רעיונות ברמה של להיות קופירייטר של עצמי. זה דברים שהם מתמשכים ונבנים ומתבשלים, אז ותוצאה מכך, אתה יודע, אז הרבה פעמים פונים אליי, זה פשוט אין לי. או שעוד אין לי, או שאני בדיוק...
או שאל תיקחו לי.
או שאל תיקחו לי גם רגע לפני, טוב, זה גם האמת, אני מודה.
מה שבא לי זה לראיין את אשתך, לא אותך.
אם תשאל את אשתי, האמת, אני יכול לענות לך, שבמקומה, כי אני כל כך יודע מה היא תגיד, היא אומרת שאני יכול לעזור את הציור יום אחרי שהתחלתי אותו, מבחינתה הוא עובד נהדר, ולא בקטע של חס וחלילה לא פרטת, שהיא באמת חושבת ומאמינה, ואני גם הרבה פעמים מסכים איתה, אבל אני לא יכול, לא יכול לשחרר כל כך מהר, לא יכול.
ואם אני אכנס אל תוך הנפש שלך פנימה, ועם מעדר חזק ואחפש את המנואלה, מה באמת מוביל אותך ליצירה שלך?
אם תגלה, תספר לי. תשמע, זה כל כך...
אבל יש שם כאב גדול.
יש כאב גדול, מאז שאני ילד, זה כאב גדול. זה מין, אני לא יודע אם זה הטרגדיה של הקיום האנושי, אם זה טרגדיות של הקיום האישי שלי, אם זה הקולקטיב, או שזה הכל ביחד פשוט מהול אחד בשני. אז שאני לא אשמע כמו, זה לא שאני סובב, אני לא, זה לא עניין של דיכאון, או עניין של, אני חי עם זה בשלום, אני נושם את זה, אבל זה נמצא. נמצא, ואנחנו שוב פעם, אתה יודע, זה העם שלנו, אנחנו יודעים גם לסמוח, אבל תמיד מתחת, יש את האוקיינוס העצוב העמוק הזה, שאתה יודע, הולך ומתמלא כל דור ודור עם האירועים שלו, ואני לא, אתה יודע, אני שותה מהאוקיינוס הזה, אם אני יוצא או לא יוצא.
אנחנו כנראה כולנו שותים מהאוקיינוס הזה.
אני בטוח.
אני שולח לך אהבה גדולה ממני, ואני אומר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, כל הסימנים מראים במוזיאון הנגב לאומנות. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
אני מודה לך, גואל יקר.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אייקון האופנה, אייריס אפפל, מתה בסוף השבוע בגיל 102. היא נולדה למשפחה יהודית בניו יורק, הייתה מעצבת פנים, ותמיד נודעה כאחת המתלבשות הטובות, הצבעוניות והמסמכות בעולם, עם המשקפיים הקיים שלה, השיער הלבן, הבגדים הצבעוניים. לפני פחות מעשור היא הייתה מוסה לסרט יהודי שביים אודותיה אלברט מייזלס האגדי. כל מהותה הוצגה בסרט, אישה שקוראת תיגר על תפיסות של הזדקנות ועל מקומן של נשים, כל הנשים במרחב. נדבר בה ובהשפעתה, נעשה זאת עם סמדר גנזי, מובילת תנועת פרו-אייג'ינג בישראל ובעלת סוכנות הדוגמנות פרו-אייג'ינג מודלס, הראשונה בישראל שמייצג דוגמניות מגיל 45 ועד גיל 70, אולי עוד יש לי סיכוי. שלום סמדר.
שלום גואל, תגיש מועמדות ונראה.
אני אשלח לך כמה סלפיז שלי. סמדר, אני מודה לך שאת נמצאת איתנו. מהי בשבילך אייריס אפפל?
אייריס אפפל בשבילי היא התגלמות נשיות בוטחת, שמביאה לידי ביטוי את היצירתיות שלה. היא אישה שבאמת פרצה תיגר, כלומר קראה תיגר על תפיסות יופי אנרכיסטיות בעיניי, אבל שעדיין רווחות לצערי של אידיאל היופי בחברה המערבית במאה ה-21.
שזה מה, מעצם המצאותה של אישה בת מאה שהולכת למת גלה ולבושה יפה יותר מכולן?
כן, ולא רק לא זאת ואף זאת, היא גם הולכת למת גלה עם שלל כמתיה ועם שערה הלבן, בלי לשפץ, בלי לתקן, בלי להרגיש, בלי להתנצל. היא פשוט מופיעה במלוא שפעת זקנותה, ובעצם הווייתה היא קוראת תיגר.
אבל את בטוחה סמדר שמתבוננים בה או התבוננו בה באותה עין שמתבוננים בנשים מוכרות מפורסמות אחרות, או שהיא הייתה מין המושא הזה של יא תראו את הזקנה החמודה הזאת?
אני חושבת ומאמינה ובטוחה שלא הסתכלו עליה כהזקנה החמודה הזאת, אלא באמת כאייקון סטייל, אייקון הזדקנות. אין כמעט נשים כאלה, יש עוד מישהי שנדבר עליה עוד מעט, אבל יותר צעירה בת 74, אבל כמו אירי, כמו אייריס, לא הייתה, ואני לא יודעת אם תהיה. היא באמת אחת יחידה ומיוחדת, היא אישה, הייתה אישה חד פעמית, ומוסה הרצה לנשים צעירות ומבוגרות בכל העולם.
את חושבת שזה הוגן יהיה לומר שלא קשה או לא מסובך להיות מין מרדנית שכזו בשעה שאת נראית טוב כל כך?
אני חושבת ההפך, אני חושבת שקשה. אני חושבת שלנשים, קודם כל לנשים in general, באופן כללי, לנשים קשה מאוד להזדקן בעולמנו. אסור לנו להזדקן. יש תעשיית דיכוי נשית שקוראים לה תעשיית האנטי-אייג'ינג, שטובעת מאיתנו להסתיר את ההזדקנות שלנו, להיכנס לתוך ארון ההזדקנות ולא לצאת משם, אלא לבית אבות סלש לקבר. ואייריס אפפל, שאגב, הוכתמה בסוכנות הדוגמנות מובילה בעולם, IGM, היא הוכתמה בגיל 97 בסוכנות דוגמנות. אם זו לא פריצת דרך, אז תגיד לי אתה מה זו פריצת דרך עבורנו, אנשים שפתאום באה אישה בת 97 והופכת להיות אייקון, אייקון סטייל. זה פשוט מדהים, זה פשוט שומט לסת.
אבל אני תוהה, האם דווקא הפוך, האם דווקא נשים מסוגה של אפפל, וגם מסוגך, אם מותר לי לומר, נשים מאוד 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 יפות, מלכות יופי, שדווקא אתן הן אלה שמציבות איזשהו רף שאף אחת לא יכולה להגיע, כי זה שסמדר גנזי נראית מושלם עם שיער אפור, זה לא חוכמה.
ועם קמטים. א', תודה על המחמאה, ב', אני לא מושלמת, אני שלמה, זה הבדל מאוד מאוד גדול. אני בת 61, אני שלמה עם ההזדקנות שלי, אני מזדקנת, אגב שזו מילה שאסור לנו להגיד היום, אסור לי להגיד אני מזדקנת, אבל אני אומרת אותה ואני קוראת לנשים להגיד את המילה הזאת, לא לפחד מהמילה. אני קוראת לנשים לשחרר את עצמן מלהיות קורבנות של גילנות, של אייג'יזם. גילנות זו המגפה הסמויה של המאה ה-21. יש גילנות בכל תחום. ולשאלתך אני רוצה להשיב, לנשים יפות יותר קשה להזדקן, וזו עובדה. אני למשל, שהייתי דוגמנית מצליחה בשנות ה-80 והתפרנסתי מהנראות שלי, כשאני מתחילה להזדקן, כשתעודת הזהות שלי מתחילה להזדקן, כי תעודת הזהות שלי הייתה הנראות שלי במשך הרבה שנים, ופתאום תעודת הזהות שלי מזדקנת, מה אני עושה כשתעודת הזהות שלי מזדקנת? זה לא פשוט. זה לא פשוט לקום בבוקר ולהסתכל במראה ולראות קמטים, לראות שיער מאפיר. המסר של תנועת פרויד בישראל.
מה מסובך יותר, המבע העצמי שלך במראה או המבע של השכנה במקולת?
אני חושבת שזו שאלה מצוינת. העניין הוא שנשים כבר לא יודעות, בגלל שיש הנדסת תודעה כל כך עמוקה, תולעת האנטי-אייג'ינג מזדחלת לנשים למוח. וכשהן מביטות במראה, הן כבר לא יודעות איזה מבט מניע אותן. המבט שלהן כשהן מסתכלות במראה, המבט של החברות שלהן, המבט של גברים, המבט הגברי, הן לא יודעות. וזו שאלה שמעניין, שאני מציעה לנשים לשאול את עצמן, עבור מי אתן מתביישות או מנסות לתקן את סימני הגיל שלכן? וזו שאלה שכל אחת תענה לעצמה ותסיק את המסקנות, כן?
והתשובה שאת נותנת לעצמך, אם את מרשה לי במובן אישי?
אני לפני 6 שנים, כשקמתי את תנועת פרויקטים בישראל, קדם להקמת התנועה ולהפצת המסר של פרו-אייג'ינג, שזו בעצם תנועת נגד לתעשיית האנטי-אייג'ינג. היו כמה שנים שהתחלתי לראות את הקמטים מעמיקים ושאלתי את עצמי שאלות אקזיסטנציאליסטיות מאוד קיומיות נוקבות. בגיל 55 שאלתי את עצמי, הסתכלתי במראה ושאלתי את עצמי, איך אני רוצה להזדקן? על איזה כוכב אני רוצה לחיות בהזדקנותי? האם על כוכב הפרו-אייג'ינג או על כוכב האנטי-אייג'ינג? האם על כוכב הסתרת ההזדקנות שלי או האם על כוכב הנסיעה בגאון של ההזדקנות שלי? ובחרתי לחיות על כוכב הפרו-אייג'ינג ולנסות לעורר השראה ואומץ בנשים אחרות לבחור לחיות על הכוכב שאני חיה בו.
מה נשים אומרות לך? את יודעת מה? אולי גם אחר כך נשאל גם מה גברים אומרים לך, אבל הם פחות חשובים במקרה הזה.
נכון.
אולי בכל מקרה. מה נכון. נשים אומרות לך כשאת אומרת להן, תפסיקי לצבוע, תפסיקי עם החומרים שאת מזריקה
לא
לעצמך?
אני לא אומרת להם את הדברים האלה. אני משמיעה את הכל של פרו-אייג'ינג. אני שליחה, זו השליחות שלי. פרו-אייג'ינג זו השליחות שלי. אני לא מחנכת אף אחד ואני לא אומרת לאף אישה מה לעשות, ואין לי ביקורת לגופה של אישה, יש לי ביקורת לגופה של שיטה. שיטת התיקוי אנטי-אייג'ינג, אני מבקרת אותה בחריפות, ואני לא אומרת לנשים מה לעשות, אני רק אומרת, הנה, תראו אותי. אני, שהייתי דוגמנית מצליחה, והיום אני בעלת סוכנות לייצוג דוגמניות מבוגרות, סוכנות משגשגת שעושה מהפכה, שעושה שינוי תודעתי. אני באה ואומרת להן, רק תקשיבו, תקשיבו למה שהמסר של פרו-אייג'ינג רוצה להגיד לכן, ותעשו את ההחלטות שלכן לבד. כל אחת אישה, כל אישה לגופה עושה מה שהיא רוצה, עם כספה, דעותיה, פניה, שערה, זה לא שלי, זה שלהן. כן אומרות לי, כל היום, כל הזמן, תודה שאת משמיעה את הקול הזה, הקול הזה צריך להיות מושמע. אומרות את זה כל הזמן, ואני יודעת, ותודה לאל, תודה לאלוהימה, שאומרים.
לאלוהימה, בואי נחזור ונדבר ברשותך על אייריס אפפל. יש דומות לה? יש עוד נשים בעולם שלכן שבאמת עוררו תעודה שכזאת?
יש למשל את מיי מאסק, שהיא בסוגרה עם אמא של אילון מאסק, שאנחנו כולנו מכירים אותו. אז מיי היא בת 74, ואפשר להגיד שאחרי אייריס, זיכרונה לברכה, היא אמא שפי הדוגמנית המבוגרת הכי 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 נחשבת בעולם.
אבל שוב את נותנת לי דוגמאות של מישהי יפה אש.
אתה שואל? שאלת על העולמות?
כן, את צודקת.
כן.
את צודקת, כן.
כן.
אבל היא יפה אש. היא, כן.
תראה, היופי של, וגם היופי של אייריס, הוא לא, הוא יופי שנובע מבפנים. אני יודעת שזה נשמע קצת ניו אייג'י וקצת אולי קלישאתי, אבל זה לא, זה אמיתי, זה באמת. זה יופי שנובע מהשלמה, ממקום שלם. זה it glows, זה בוהק, זה זוהר החוצה, זה מלא את החדר באור כשאישה כזאת נכנסת, שאישה שאין לה מלחמה, אין לה מלחמה פנימית, היא חיה בשלום, היא לא נלחמת. היא לא נלחמת בטבע, היא לא נאחזת במה שבלתי ניתן להכיזה, שזה הנאורים, האור המתוח. אי אפשר לאחז בזה, הרי זה אחיזה חסרת תוחלת, זה סבל. כשאנחנו נאחזים במה, כשאנחנו נאחזות במה שניתן, בלתי ניתן להכיזה, אנחנו סובלות. כשאתה רואה נשים שהן לא סובלות, כי הן חיות בשלום עם הטבע, עם המובן מאליו, אנחנו מזדקנות, אני מזדקנת, אתה מזדקן, אנחנו כולנו מזדקנים, ו... וואלה, בסוף גם נחזיר ציוד. אז אתה מבין, אז התפיסה, המבט החיצוני הזה היא יפה. היא יפה, הוא יכול להיות שהיא סימטרית. אגב, מה זה יופי? אתה יודע, יופי זה משהו שהוא, האם היופי נמצא בעיני המסתכל? האם היופי זה עניין אבסולוטי שאפשר שהוא מדיד? שאגב, המרפאות לקלקולים אסתטיים, כשנשים הולכות לכל מיני קליניקות כאלה, יש עושים להם השוואה עם מה שנקרא משולש הזהב, שהוא הפרופורציה האלוהית, זה נקרא, לא יודע מה זה משולש הזהב, אבל זה איזושהי תבנית של
כן, שהכל יושב כמו שצריך, הכל פשוט מחובר מתמטית, צריך להגיד, כי באמת מפתח הזהב הוא עניין מתמטי לגמרי.
בדיוק.
אם אנחנו מדברים על אייריס אפפל, דקה לסיום יש לי, אני רוצה להכניס לתוך התבשיל שאנחנו רוקחים כאן גם את העובדה שהיא, הוא בעלה, הוא מת לפניה, כן? בחרו לא להביא ילדים לעולם. גם זה חלק מהמרד שלה, כפי שאת תופסת את זה?
אני מניחה שכן. לי באופן אישי, אני מקבלת לחלוטין על הוריות. אני חושב שזה בסדר גמור שלא כל האנשים בעולם חייבים להביא ילדים. לא יודעת, כל אחד והשיקולים שלה, אתה יודע, יכול להיות שלא בא להם על העניין הזה של, שקוראים לו ילדים. אני לא יודעת, אני לא חשבתי, כלומר, זה לא משהו שהעסיק אותי יותר הרבה יותר, אני קיבלתי מן ההשראה, לא בנושא של הורות, כי לי יש שני ילדים שיוברים, בחרתי כן להיות אימא, אבל ההשפעה המדהימה שלה, והיותה השראה למיליוני אנשים בעולם, היא יותר בעיניי מהזווית באמת של קבלת ההזדקנות וחגיגת ההזדקנות. היא אמרה, שאלו אותה, היא אמרה שני משפטים שאני רוצה להגיד אותם, היא נשאלו אותה לפני כמה שנים בריאיון, כיצד, איך היא הייתה רוצה שיזכרו אותה, אז היא ענתה, המתבגרת, המבוגרת ביותר שחיה. יש עוד ציטוט נהדר שלה. היא אמרה, אנשים כל כך דומים היום, זה נורא. והרי אלוהים עשה את כולנו כל כך שונים, אז למה כולם כל כך רוצים להיראות דומים?
נהדר.
כן, הייחודיות שלה, היא החד פעמיות שלה, היא זאת שבעיניי הכי מעוררת השראה, והכי צריכה, והכי מדברת לנשים, ותמשיך לדבר, כי האור שלה, היא עזבה אותנו בגופה, אבל האור שלה איתנו, והיא תמשיך להעיר לנצח. אני בטוחה בזה במיליון אחוז.
ובגיל 102 צריך לומר. טוב.
וחצי.
לזכרה של אייריס אפפל, סמדר גנזי, לעונג רב, תודה שהייתי איתי הבוקר.
תודה רבה גואל.
זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.